שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שלישי, כמו שאני אוהב להגיד, פעמיים כי טוב. באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, פעמיים כי טוב לך, סמי?
פעמיים כי טוב? בוא נראה על מה, פעמיים כי טוב.
כן, לא, יש היום, יש הרבה פעמים אפילו,
שלוש. נראה לי שיש פה פעמיים נתניהו.
כן, יש פעמיים נתניהו, יש פעמיים פוליטיקה, שלוש פעמים פוליטיקה. אז הנה, בבית המשפט בירושלים נמשך גם היום המשפט של בנימין נתניהו בתיק 1000, הלא הוא תיק המתנות, עם החקירה הנגדית, באמת נמשכת הרבה זמן של הדס קליין, העוזרת של מעניק המתנות, ארנון מילצ'ן. והסיפורים המדהימים באמת לא מפסיקים לזרום. אתמול דיווחה קליין שנתניהו ביקש ממילצ'ן 3,000 שקל במזומן, ככה בקטנה, שיהיה בכיס. היום קליין מספרת על כלל ברזל במערכת היחסים הזו, שקבע שאם מביאים לבנימין נתניהו סיגרים, אז חייבים, פשוט חייבים, תמיד להביא גם שמפניות לשרה נתניהו. אבל השאלה היא, האם כל הפרטים העסיסיים הללו משפיעים על מצבו המשפטי של הנאשם, או על המעמד הפוליטי שלו לקראת הבחירות הקרובות? אנחנו נדבר על זה עם דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו.
אז גם בעולם שמחוץ לבית המשפט, נתניהו עושה גלים, ולמעשה שערה של ממש, אתמול נודע שנתניהו סיכם עם ראשי יהדות התורה, על העברת השלומים של מיליארדי שקלים לתלמידים חרדים, גם אם הם לא ילמדו שום לימודי ליבה, ויהיו חסרי יכולת להשתלב בשוק העבודה, מדובר בעיקר בתלמידים של חסידות בלז, שכבר הסכימה אגב, שהתלמידים שלהם בבתי הספר היסודיים ילמדו ליבה. כמובן שהדיל של נתניהו קשור אך ורק לתמיכה פוליטית ויצירת קואליציה אחרי הבחירות, אבל בכך הוא הולך ומחריף את הבעיה שהיא כנראה אחת החמורות מכל הבעיות של מדינת ישראל, של חוסר השתלבות של החברה החרדית בשוק העבודה, חוסר הקניית כלים מתאימה, והכל למען הישרדות פוליטית וניסיון לחמוק מהמשך המשפט. אנחנו נדבר על זה עם נתי טוקר, כתב המקרו שלנו.
וגם בצד השני של המפה הפוליטית עושים מה שנראה כמו עסקאות לקראת בחירות. ראש הממשלה המכהן של ממשלת המעבר, יאיר לפיד, נכנס לפתע, לאחר שלא היה שם בעצם מעולם, לסיפור של המאבק של המתמחים במשרד הבריאות, ולקח את הצד שלהם, של קיצור התורנויות. לפיד הורה למשרד האוצר להעביר 66 מיליון שקלים לבתי החולים בפריפריה, לצורך יישום מתווה המתמחים, ובתגובה, יו"ר ארגון המתמחים הסכימה למשוך את 200 מכתבי ההתפטרות שהוגשו לאחרונה. אז האם זה סוף הסיפור שמסעיר ומפלג את קהילת הרופאים מזה חודשים ארוכים? כתבת הבריאות רוני לנדר תהיה איתנו ותסביר. יאללה, מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן וסבי.
הפרשן המשפטי שלנו, אנחנו שמחים שחזרת מלימודיך או למעשה הרצאותיך בחול, ואנחנו רוצים לחזור איתך לתיק נתניהו, למשפט שמתנהל כרגע בתיק אלה, ויש לי שאלה לשאול אותך. יש לך אז 3,000 שקלים בשבילי? אתה יודע, אני בדרך כלל הולך בלי ארנק ובלי וכרטיס אשראי, גם כן שלי לא בתוקף, משום מה. צריך קצת כסף לכמה דברים השבוע. יש לך?
אין לי, אבל שמעתי שארנון מילצ'ן מחלק.
אז זהו, אז תסביר לי איך זה הולך הפטנט הזה, כי גם אני רוצה, אני צריך פשוט, אין מה לעשות.
אתה צריך חברים בחלונות הגבוהים, מסתבר. כן, אנחנו נמצאים ממש לקראת סוף החקירה הנגדית של הדס קליין, ואתמול היא מוסיפה עוד פרט, מדי פעם היא ככה מוסיפה פרטים שלא כולם הופיעו בכתב האישום, וגם הפרט הזה לא הופיע, וזה הסיפור הזה
ש... בחקירה הנגדית, זה מדהים, כאילו, זה נראה כמו חקירה של גולים עצמיים אחד אחרי השני.
כן ולא. אז כן, עמית חדד מדי פעם, הסנגור של נתניהו מדי פעם נכנס לאימותים, וכשהוא עושה את זה, אז מסתבר שיש להדס קליין בארסנל כל מיני חדשות מפתיעות ולא נוחות מבחינתו, כמו הסיפור הזה על 3,000 שקלים במזומן שנתניהו קיבל ממילצ'ן, ועל מתנה שנקנתה במזומן לשר נתניהו ב-15,000 שקלים, שהדברים האלה לא מופיעים בכתב האישום. היה לה גם אירוע קצת פחות מוצלח עם היציאות האלה לפני כמה ימים, כשהיא אמרה שמילצ'ן גם מימן ארוחה שבישל השף חיים כהן במעון ראש הממשלה בבלפור, כשמילצ'ן בא לפגוש שם את נתניהו ואת שרה נתניהו, ואז האמת היא שבעקבות הפרסום שלנו על האמירה הזאת שלה בחקירה, שרוב הזמן אגב אף אחד לא הבחין באמירה הזו באותו יום, בעקבות הפרסום שלנו חיים כהן הגיב על זה בפייסבוק ואמר לא, משרד ראש הממשלה שילם, ואז זה דווקא העיר באור לא מדויק את העדות של הדס קליין, אבל אני חושב שבמכלול דווקא יש בזה היבט חיובי, כי מה שעולה מהחקירה הנגדית זה שהפרקליטות הייתה מאוד מאוד זהירה, אפילו עם העדות של הדס קליין שבאה עם מסמכים ומגובה בעדויות תומכות, ובעצם הכניסה לכתב האישום רק את אותם מקרים שהפרקליטות הייתה יכולה לסמוך לא רק על האמירה של הדס קליין, שזה מה שקורה כשאנחנו מדברים על כספים שהוצאו במזומן, אלא על ראיות תומכות ועל ראיות של עדים אחרים. כלומר, כל הוצאה שמופיעה בכתב האישום מגובה בקבלות, בתיעוד חשבונאי, במסמכים, ואגב גם בעדים שיבואו מיד אחרי העדות של הדס קליין, וכנראה
אז אם אתה אומר זהירות, אז תסביר לנו שוב, כי כל פעם אני, אתה מסביר לי, ואז אני אומר לא יכול להיות, לא יכול להיות. שיא הזהירות זה לא להגיש כתב אישום נגד נותן השוחד, או בצורך העניין, ארנון מילצ'ן. הרי היא פה בסך הכל אשת הקשר, והיא מדווחת על כל המתנות האלה שבנימין נתניהו קיבל. בית המשפט יצטרך להחליט אם זה מרמה והפרת אמונים או לא. אבל יש פה את האזרח הזה שנותן ונותן ונותן ונותן, 3,000 שקל, תכשיטים, שמפניות, סיגרים, הבית, המכונית, הכל, והוא בסופו של דבר התקבלה החלטה שלא לא להשים אותו בשום דבר.
אתה שוב מעמיד אותי, איתן, בעמדה הזאת של אביחי מנדלבליט, נו, שאני כן. מנסה להתחמק ממנה.
נו, מה לעשות?
ולומר לך שכן, נכון, המשטרה וגם הפרקליטות חשבו שאפשר להעמיד את מילצ'ן לדין בשוחד. ואני חושב שגם פסקי הדין שקיבלנו מבית המשפט העליון בחודשיים האחרונים, בעבירות שוחד אחרים, כן. מקרה פאינה קירשנבאום, הוא הבולט ביותר, שבו בית המשפט העליון אמר, מתווה עבירת השוחד אפשר היה להכניס לתוך זה גם את מילצ'ן לטעמי, אבל אני חושב שהן משיקולים שאנחנו לא יודעים מה הם, והן משיקולים אסטרטגיים של החשיבות של מילצ'ן כעד, התקבלה ההחלטה שהתקבלה לא להעמיד לדין את מילצ'ן על עבירת השוחד. קשה להצדיק את הדבר הזה, אבל אנחנו נמצאים כבר בשלב שאחרי.
עידו, תגיד לי, אני רואה במהלך החקירה הנגדית, שעמית חדד שואל את הדס קליין לא מעט פעמים, על אורחותיו של מילצ'ן, והאם מדובר בעצם באדם שפינק את כל החברים הפוליטיקאים שלו, אם זה את שמעון פרס, ואם זה את יאיר לפיד, ויכול להיות שבכלל דברים שמיוחסים שנרכשו עבור שרה, בכלל לא נרכשו עבור שרה וכולי, והשאלה, קו הגנה כזה שבא ואומר, זה האיש, הוא מפנק את כל החברים שלו, ביבי היה רק אחד הנהנים מכל הפינוקים האלה, מה אתם רוצים ממנו? זה קו הגנה שיכול לתפוס?
אז יש כמה קווי הגנה שרואים בעבודה של עמית חדד בימים האחרונים. אחד מהם זה ניסיון להפחית את היקף המתנות, ולרמוז שלא כל השמפניות למשל נרכשו עבור בנימין נתניהו ושרה נתניהו. למשל, הוא אומר, הבקבוקים האלה נרכשו תמיד כשמילצ'ן ופאקר היו בישראל, אולי זה לצרכים אישיים, גם עם המספרים הגדולים, אולי מארחים.
זה קצת כמו עכשיו... בבדיחה של לא קיבלתי שמפניה, דבר שני לא הייתה טעימה, ודבר שלישי כבר מזמן נחזרתי לך.
אז הקו הזה, אגב, הדס קליין באה ואומרת, יש לדבר הזה הסבר, וגם שרה נתניהו הייתה מודעת אליו, וזה שרואי החשבון של מילצ'ן אמרו שזה לא נראה טוב כשמוציאים קבלות על רכישות, כשמילצ'ן לא בארץ, ולכן ריכזו את הרכישות לתקופה שהוא נמצא. אז זה קו אחד, בוא נוריד את כמות המתנות, כדי שזה לא ייראה כל כך מטריד וגדול כמו שהפרקליטות.
זה לא יעזור, אני לא יודע מבחינה משפטית.
הקו הזה נראה לי פחות משכנע.
מבחינה ציבורית זה נראה קשקוש.
כן, הקו השני זה מילצ'ן נתן לכולם, הוא הזמין את ציפי לבני ובעלה לארוחות בבית, כמו שהוא הזמין את שרה ובנימין נתניהו, וגם להם נתן בקבוקים. אחר כך, לא, ציפי לבני לדעתי לא דובר על בקבוקים, אבל שמעון פרס קיבל ממנו הרבה בקבוקים, ולאורך שנים, אבל כנראה לא בכמויות שמדובר עם נתניהו, וגם לא מדובר בשלב הזה על מה פרס נתן למילצ'ן בתמורה, שזה קו הגנה שמכוון גם לטענה של אכיפה בררנית, כלומר למה את נתניהו כן ואת פרס לא, קו שהסיכוי שלו להצליח הוא לא גדול, כי פערי הזמן שונים, היחס לעבירת הפרת האמונים השתנתה, המודעות השתנתה, ואנחנו גם לא יודעים מה נתן פרס בתמורה. רמז, עמית חדד הבטיח שהוא יביא את סמנכלית בית הנשיא יונה ברטל להעיד, יכול להיות ששם נקבל אינפורמציה על הדבר הזה.
כן, אבל העובדה שפרס איננו איתנו עוד ונפטר, היא גם כן רלוונטית לעניין הזה, זאת אומרת, אפילו אם יתגלה דבר, מה תעשה עכשיו?
זה נכון, אבל זה יכול להקל בטענה של אכיפה בררנית, כלומר, אם לא העמדתם לדין את פרס, למרות שידעתם...
אני לא מבין, בא בן אדם, נותן שוחד לעשרה קבלנים, לא יודע, לעשרה אנשי עסקים, בסדר? או סליחה, לעשרה שרים. על תשעה מהם, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, הוא לא נתפס, הוא נתפס על העשירי, אז העובדה שהוא נתן שוחד לכולם, פותרת אותו במשהו, זה רק הופך אותו את כל הסיפור הזה ליותר קשה.
אבל אני מזכיר לך שמילצ'ן הוא לא הנאשם,
לא, אני מבין,
אנחנו מדברים על עבירת הפרת האמונים.
אגב, גם השופט... למה זה פותר בכלל משהו? בסדר, אז מילצ'ן נתן שוחד לכולם, מי השומר בחניון ועד ראש הממשלה, לא יודע מה, נשיא ארצות הברית. אז מה? למה זה מקל במשהו?
אז זה הרי טענה שעולה מצד נתניהו בהרבה מאוד היבטים, וזה, אם לא עמדתם לדין אותם, אתם לא צריכים להעמיד לדין גם אותי, יש טענה כזאת.
בסדר, אבל לא ידעו, את זה.
אכן, יש הרבה מאוד הבחנות שאפשר לעשות, ולכן הסיכוי של הטענה הזאת הוא לא גבוה.
אבל תגיד, עידו, יש טענה שבדרך כלל שוחד, אם אני שיחדתי אותך באלף שקל, או ב-100,000 שקל, זה עדיין שוחד. השאלה אם בעולם הזה של מתנות, אם אתה מצליח להפחית את הכמויות, ההפחתת הכמות הופכת גם לאיכות מבחינת טיעוני ההגנה?
יש אפשרות כזאת, כלומר, כדי שהמצב הזה של ניגוד העניינים, שבו עומד נתניהו, כלומר, הוא מקבל מתנות מצד אחד, ונותן כל מיני השפעות והתערבויות מצידו למילצ'ן, בלי לגלות את זה, ככל שניגוד העניינים הזה חריף יותר, כלומר, ככל שהמתנות גדולות יותר, ככל שנתניהו מסתיר את זה יותר, לא מדווח על זה יותר, מודע לבעיה יותר, כך זה מחמיר את עבירת הפרת האמונים, ובמידה מסוימת מקרב את החומרה שלה לרמה של שוחד. ואגב, אחת הסיבות שמעלים את הנושא של פרס, וגם מזכירים את עלתה האפשרות ששרה נתניהו הייתה מודעת לזה שפרס קיבל מתנות ובקבוקים, זה כדי לנסות להגיד שנתניהו אולי חשב שזה בסדר. ואולי הוא אמר, אם פרס קיבל גם אני יכול לבקש או לקבל, למרות שאנחנו יודעים שבשלב יותר מאוחר מילצ'ן מעלה את הבעיה הזאת בפני שרה נתניהו ואחר כך בנימין נתניהו באמצעות הדס קליין ורומז ושואל האם זה בסדר להמשיך לתת את המתנות. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים ככה על העדות של הדס קליין לקראת הסיכום שלה, אני אזכיר לכם שביום הראשון, הסנגור עמית חדד אמר להדס קליין ככה באגרסיביות, אני אתן לך הזדמנות לחזור מכל מה שאמרת בחקירה הראשית. אנחנו אחרי החקירה הנגדית, כמעט בסופה, נראה לי שזה היה איום סרק. אני חושב שהרבה מאוד ממה שאמרה הדס קליין על היחסים בין מילצ'ן ובני הזוג נתניהו נשאר על תילו.
כן, סיפור המעשה נראה שם חד משמעי. אני חושב שבאמת בכל מדינת ישראל, לרבות מחנה ביבי, שאולי עוד ינצח בבחירות, יודעים מה קרה שם. אחר כך הם אכפת להם מזה, הם חושבים שזה חשוב או לא חשוב, או שאר השיקולים, אני לא יודע. אבל תמונת, בוא נקרא לזה, הסיפור המעשה וההווי וההסדרים שבין נתניהו למילצ'ן, אני חושב שגם תומכי ביבי הגדולים ביותר מאמינים לסיפור הזה. זו התחושת בטן שלי, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל זה פשוט נראה אמין ואמיתי, ולא ברור איך אפשר לצאת מעצם הסיפור. מעצם העובדות. אחר כך יש את הפרשנות המשפטית, קטונתי.
כן, תגיד, בסופו של הדבר הזה, עידו, אנחנו מסתכלים על העדות של הדס קליין. עד עכשיו, מבחינת התביעה, היא מספקת את הסחורה, או שיש יותר מדי חורים בעמדה שלה?
אני חושב שהיא מספקת את הסחורה באופן חד משמעי, עם כל הנתונים על המתנות, על איך שהגיעו המתנות, על הדרישה של המתנות, עם זה שמסתבר שיש דברים אחרים שאפשר אולי להכניס לכתב האישום ולא נכנסו. אני לא רואה התערערות של האמון של השופטים בעדה הזו, ואני חושב שהיא אפילו תחוזק כשיגיעו העדים הבאים, שזה אנשים מהמשרד של מילצ'ן, הנהג של מילצ'ן, אנשים שעבדו בצוות של פאקר, שאגב, התביעה מסתבר היום אומרת שהיא לא ויתרה על עדותו, היא רוצה אותו, אבל לא ברור איפה הוא.
כן, אז רגע, אתה יודע מה, השאלה האחרונה, בהחלט להיום, נניח שבאמת עוד כמה ימים העדות הזו מסתיימת, ובנימין נתניהו מתיישב עם חדד ועם בן צור, ושואל אותם, תגידו מה מצבי? שלוש נקודות, והאם יותר דחוף לי עכשיו מבעבר ללכת ולעשות איזשהו הסדר טיעון לפני שיהיה מאוחר מדי? מה יענו לו המומחים? מה אתה היית עונה לו?
אני חושב שסנגוריו של נתניהו ונתניהו עצמו הצליחו להנדס לעצמו מצב די נוח. אנחנו בחצי שנה הקרובה עוד נשמע עדים בתיק 1000, אחרי זה נחזור לתיק 4000. התיקים האלה, אנחנו אולי בקיץ נתחיל לשמוע עדים של התביעה בתיק 2000.
אתה מדבר על קיץ 2023.
נכון, בקיץ וגם יש פגרה, זאת אומרת רק נתחיל, אמנם תיק 2000 תיק קטן מבחינת כמות העדים, אבל אנחנו עוד רחוקים מתחילתו ויש עוד הרבה עדים, ועוד לא הגענו לפרשת ההגנה. אני חושב שנתניהו יכול, אתה יודע, באופן תיאורטי הוא יכול להיבחר, להקים ממשלה, לכהן קדנציה שלמה, והמשפט הזה לא ייגמר.
אוקיי, טוב, גם זה טקטיקה.
עידו באום, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
תשמע, המערכת הפוליטית די סוערת בעקבות אותו הסכם שנתניהו, השושבין שלו, בתוך יהדות התורה, בין שני הפלגים שם, שהשורה התחתונה שלו זה שאחרי שחסידות בלז והאדמור מבלז, הרב רוקח, הסכימו כבר להנהיג לימודי ליבה בבתי הספר של החסידות, תמורת הגדלת תקציב, באה יהדות התורה ואמרה, לא יקום ולא יהיה, והדרך היחידה לרוץ יחד בבחירות זה שאתם מוותרים על זה. נתניהו כמובן נתן את ברכתו ואת תמיכתו, ויש כהרבה מאוד שאלות בעניין הזה, אבל קודם כל אפשר להגיד שההתנגדות העיקרית בקרב החרדים לעניין הזה זה שמבינים שאם חסידות בלז טיפול בלימודי ליבה, אחריה ייפלו חסידויות אחרות ואנה אנו באים, זה בעצם המהות ההתנגדות?
כן, וקרה פה במהלך מפתיע של פילוג עמוק בתוך החברה החרדית. הזרמים החסידיים, שבדרך כלל הם שמרנים יותר ופחות מאורים בחיי העולם הזה, פחות מתקדמים בלימודים אקדמיים. למשל, התחקיר הגדול בניו יורק טיימס שפורסם לאחרונה, שעוסק בדיוק בסוגיה של התנקרות ואי לימודי בסיסים בארצות הברית, מתייחס דווקא לקהילות החסידיות. זה פתחנו סוגריים, אבל נסגור את הסוגריים. דווקא הקהילה החסידית בישראל תמכה בעמדת האדמור מבלז, ורצתה להגיד, יש לכם אוטונומיה, אתם רוצים ללכת ללימודים, לא בדיוק לימודי ליבה, לימודי בסיס, תלכו על זה. והקהילה הליטאית, שנתפסת כיותר משכילה, כיותר, היא זו שהביאה את ההובילה, הייתה חולצה פה בהתנגדות הזאת, הרב גרשון אידלשטיין, מנהיג דגל התורה, שם פה ממש את כל יהבו על הסיפור הזה, לא הסכים בשום
אבל אופן. אני לא מצליח להבין, למה חסידות אחת מתערבת במה שעושה חסידות אחרת? הרי לכל אחד יש את הכללים ואת החוקים משלה, אז למה זה כל כך חשוב?
אז זה בדיוק כמו שציינת, זה באמת כאילו פריצה, זה לשים רגל בדלת, ברגע שבתוך החינוך החרדי מגיע מודל כזה שמאפשר למעורבות של המדינה, מה שהפריע להם בעיקר זה לא הלימודי ליבה, אלא העובדה שהמדינה היא זו שתפקח על זה.
צריך לשים פה אבל איזה סוגריים נוספים, כי אני חושב שחלק מהמאזינים ילכו לאיבוד. זה בא עם רקע של תהליך ארוך שנים שבו חלק מהחסידויות וחלק מהחברה החרדית הסכימו בלית ברירה, כתוצאה מתנאי של משרד האוצר ושל הממשלה, שאם הם רוצים להמשיך לקבל כספים בהיקפים המלאים, אז הם צריכים להתחיל להכניס בהדרגה לימודי ליבה לתוך התוכניות שלהם. והדבר הזה כבר הפך למשהו שכולם מניחים שהוא קורה, ועכשיו נתניהו בעצם לוקח את כל הסיפור אחורה לטרום העניין הזה, אומרים, תקבלו את הכסף, את המיליארדים הללו שנלקחו מכם או שלא קיבלתם בשנים האחרונות, ועדיין לא תלמדו או אתם לא צריכים לקחת את התנאי הזה של לימודי ליבה.
תראה, מסתכלים 10 שנים אחורה, זה נתונים שפרסמנו היום עם ליאור דטל, 10 שנים אחורה, מה שקרה בחינוך החרדי זה ששתי הרשתות הגדולות, יש שתי רשתות גדולות לחינוך החרדי, אחת שייכת לאשכנזים ואחת לספרדים, העצימו את כוחם בשיעור לא פרופורציונלי להיקף הגידול במגזר החרדי. ומה מיוחד ברשתות האלו? למרות שהן מצהירות על כך שהן מלמדות ליבה, אין שם באמת לימודי ליבה, אף אחד לא מפקח על זה, 39 מפקחים על כל, על מאות בתי ספר, זה לא באמת קורה. מה שמיוחד להם שיש להם כוח פוליטי, שהם רשתות שמזוהות, אחת עם ש"ס, אחת עם יהדות התורה, והן צמחו בקצב מסחרר, קיבלו תקציבים נוספים, רשויות מקומיות, תקציבי בינוי.
הם מקבלים בעצם 100%, כלומר, כמו שמקבלים בחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי, נכון?
לא, בדיוק, כי הם לא, אין להם את הרפורמות, את אופק חדש, את כל הרפורמות הנוספות, אבל הם מקבלות עקרונית 100% מהתקצוב הבסיסי של החינוך הממלכתי.
אבל מה זה, זה שקר מוסכם כזה, שהם אומרים, כן, שם כן לומדים לימודי ליבה, אבל בפועל זה לא לימודי ליבה, אלא מה, איזה חבילה אחרת?
זה שקר מוסכם, זה נזיל מאוד. תראה, למשל, הבן שלי לומד בבית ספר של אחת מהרשתות האלה, אבל בבית הספר שלו, ההורים דרשו כבר שנים שיש שם לימודי, לא רק ליבה, מעבר לזה, לימודים כלליים, ברמה מאוד מאוד גבוהה. למרות שזה שייך לאחת הרשתות, אבל בפועל לא מפוקחים על זה, ובתי ספר במקומות אדוקים יותר שלא, שרוצים, לא אכפת להם, אז אין באמת לימודי ליבה.
אז יש שונות בעצם בין בתי ספר, איפה שההורים מעורבים ודורשים את הדברים האלה, אז יהיה, ואיפה שההורים לא דורשים, או דורשים שלא יהיה, אז לא יהיה. ואין בעצם פיקוח של ממש של משרד החינוך.
ואין שום פיקוח, והכוח הפוליטי של אותם רשתות שמזהות עם המפלגות, אפשר להם לצמוח בקצב מסחר על חשבון בתי ספר אחרים, מוסדות פטור ומוסדות במסלולים אחרים שלא מזוהים עם זרמים. וזה, אם רוצים קצת לרדת לרובד יותר עמוק, זו הסיבה שהייתה התנגדות יותר כל כך חריפה למסלול הזה של בלז. כי המסלול הזה בעצם הפקיע את הכוח מהידיים של הרשתות החרדיות. עד עכשיו הם שלטו באמצעות זרוע אחת במעיין החינוך התורני של ש"ס, החינוך העצמאי של דגל התורה. פתאום בלז באו ואמרו, אנחנו גם נקבל תקצוב מלא, נגיע לזה הסדר עם המדינה, נקבל תקצוב מלא בלעדיכם. והם חששו שיבצר פה איזה כוח שלישי שיערער על ה...
אגב, מה מיוחד בחסידות בלז? למה היא נהגה בצורה הזאת? מה מאפיין אותה? שנלמד קצת עליה, אני לא מכיר.
זו חסידות יחסית אאוטסיידרית, למרות שהם מקבלים על עצמם את כל אמות המידה ואת כל הלבוש ואת כל מה שחשור להנהגה החרדית, אבל יש בה אדמו"ר, אפשר להגדיר אותו יחסית כחלוץ בהרבה הקשרים, למשל, הוא הראשון שקרא לקהילה שלו, צאו לעבוד, הוא ממש אמר להם, אל תלמדו, צאו לעבוד, תרגשו השכלה ותצאו לעבוד. הם הראשונים, למשל, שגם היו בין הראשונים שהכשירו את הטלפון הסלולרי החכם, כמובן, עם בקרה.
אבל עכשיו אתה בעצם, הסיפור של נתניהו ובלז עכשיו לוקח את זה אחורה מהצאו לעבוד. זאת אומרת, זה בעצם חזרה אחורה. אל תצאו לעבוד, במובן הזה של אתם לא צריכים ללמוד לימודי ליבה, אתם לא צריכים ללמוד אנגלית, אתם לא צריכים ללמוד מתמטיקה, לא תוכלו לעבוד anyway. אם הם הולכים לכיוון הזה, אז זה בעצם, תקן אותי אם אני טועה, זה נגד המגמה שאתה מתאר.
אז נכון, אז הסקנים בתוך הקהילה החרדית בבלז, הבולט שבהם הוא הרב ינותן רייס, עשינו, אנחנו ראיין אותו מקיף, הם אנשים שבאו מהשטח ובאו לאדמור ולצוות החינוך שם, ואמרו להם, בוא נעשה את השינוי, משתי סיבות, גם כי אין לנו כסף, בתי ספר שלנו הם נסגרים, אין לנו כסף, אבל גם אמרו להם, תראו, אנחנו רוצים שהחבר'ה שלנו יצאו לעבוד, השכן שלו בהייטק מקבל 25,000 שקלים בחודש, והוא ילך להיות אינסטלטור ויקבל סכומים נמוכים יחסית. זה היה קלף שהשתמשו בו מול מועצת החינוך, יש להם איזשהו שם, מועצה שמה, ושכנעו אותם ללכת על זה. בסופו של דבר, הקלף הזה כנראה לא מספיק אפקטיבי, כמו שאתה אומר, הלחץ המסיבי מהבתים של גדולי התורה, הרב אידלשטיין וגם החסידים, הכריע אותם, אז כן, בלז כנראה יגדילו קצת יותר את לימודי הליבה, הם כן עושים צעדים, הם כן מאפשרים, למשל, אחרי הישיבה, לרכוש השכלה, להשלים בגרויות וכדומה, מסלולים שהיעילות שלהם מוטלת בספק, אבל ללמד את מקצועות הבסיס בבתי ספר זה צעד אחורה משמעותי.
ולמה בעצם זה הגיע לכדי משבר פוליטי עד כדי סכנה אולי שהם לא ירוצו יחד? אי אפשר לרוץ יחד כשיש איזה... הרי יש שנויות בעצם בין חסידויות, אז למה אי אפשר לרוץ יחד למרות השנויות?
אז זהו, אז יש שנויות...
זה אבל... נשמע כאילו זה דבר נורא אסטרטגי, הסיפור
נכון,
הזה.
נכון, אז באמת זה נורא אסטרטגי. הרב אדלשטיין, הרב מנהיג דגל התורה, באמת, מה שיצא הפוך מהבית שלו זה שהוא שם את כל... פשוט לא היה מוכן בשום אופן אפילו להכניס אותם בחזרה לחינוך העצמאי, לא היה מוכן כי זה מבחינתו יערג ועל יעבור, להכניס את השקפה זרה או מוסדות או חינוך לימודי יכול לתוך החינוך החרדי זה השקפה זרה, אבל כמו שציינו זה לא רק אידיאולוגיה, יש פה כסף ושליטה והמון המון מאבקי כוחות, מי ישלוט בחינוך, למשל בלז רצו בעבר להיכנס לרשת החינוך העצמאי, רצו להיות חלק ממנה, אבל אז אמרו להם, רגע, אם אתם רוצים להיכנס אלינו, בסבבה, אבל תעבירו לנו את כל הנדלן שלכם. כל הנדלן שלכם יעבור לבעלות שלנו, ואז נסכים לקבל אתכם. כך שיש פה הרבה מאבקי כסף וכוח.
נתי, יש לך רקע והיכרות אישית כמובן עם העולם החרדי, אבל אתה גם הכתב שלנו לענייני מקרו. ואז אני שואל, שתי שאלות. אחת, מאיפה יבוא הכסף הזה? בסופו של דבר יש תקציב, יש מסגרות, יש מגבלות הוצאה ושאר הירקות, אז מאיפה נתניהו כבר עכשיו מבטיח להעביר את הכספים הללו? ושתיים, בתמונה היותר גדולה, יש הסכמה בקרב כמעט כל כלכלן בישראל וכל חוקרים בישראל שאולי הבעיה הכלכלית, חברתית הכי גדולה של מדינת ישראל, זה הגידול העצום בחברה החרדית של אנשים ש... אין להם מלימודי ליבה, אין להם יכולת להשתלב בשוק העבודה המודרני, ומי פה ישלם מיסים וירוויח כסף בעוד דור וחצי או, חצי, או, 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 או דור אחד, ובכלל יחזיק את המדינה הזו על, על הרגליים. אז בנימין נתניהו יכול לעשות דבר כזה בתוך תפיסת עולם לכאורה נאו-ליברלית, וזה עובר בסדר ובשקט, וזה לא מפריע לאף אחד? איפה הצעקה של הכלכלנים?
קודם כל, בעידן הכיתוב הפוליטי, אז אתה רואה שהוא מצליח לעשות את מה שהוא רוצה.
אתה אומר, עם המציאות אי אפשר להתווכח.
בדיוק, אחד. אבל תשמע, ברמת ההוצאה זה לא כסף גדול. אם בלז תצטרף לחינוך העצמאי, זה יהיה 100 מיליון שקל נוספים. אם החוק הזה שהם רוצים להעביר, שיגדיל בעצם את כל התקציב של מוסדות הפטור, זה יהיה כמה מאות מיליוני שקלים. זו הוצאה כבדה, אבל לא תקריס את תקציב המדינה, אבל כמובן במבט ארוך טווח, יש פה פגיעה מאוד מאוד משמעותית, אתה יודע, כבר לא הכלכלנים, כבר הפקידי האוצר מדברים על כבר, זה כבר רואים את זה מול העיניים, חוסר היכולת של הממשלה להמשיך לממן תקציבי רווחה כל כך גבוהים לקהילה שהולכת וגדלה, קצב ריבוי טבעי של פי שניים מהקצב הריבוי של ישראל, 6 נקודה משהו, לעומת פחות מ-3 בישראל. יש פה בעיה מאוד מאוד קשה שמתפוצצת לנו בפנים מדי יום, והעובדה שנתניהו ופוליטיקאים אחרים מאפשרים לזה לקרות, זה אפילו לא מחדל, זה פשע. אגב, גם כלפי העתיד של המדינה כולה, וגם כלפי הנוער עצמו, זה נוער שיוצא החוצה, אני מכיר אותם אישים, זה חבר'ה שיוצאים החוצה, בלי כלים בסיסיים להתמודד עם שוק העבודה, בלי ידע, בלי יכולות, בלי אנגלית, בלי מתמטיקה, והם מחפשים את עצמם, וזה פוגע להם בחיי נישואים, ובסמכות ההורית שלהם, זה הרס
אגב,
נוראי.
אגב, יכול להיות מצב שבו יבואו צעירים, באמת, מקרב חסידות בית, ויגידו, אחרי שכבר בעצם חצינו את הרוביקון הזה, אנחנו והמנהיגים שלנו, אנחנו כן רוצים את הדבר הזה, ונמצאו דרכים אלטרנטיביות, בכל זאת לרכוש לימודי ליבה, לרכוש יכולות שיאפשרו להם להשתלב בשוק העבודה?
אז זו באמת האסטרטגיה החלופית. באמת, הייחודיות של המסלול הזה עם בל, זה שהיה, זה פגע בול במיינסטרים החרדי, ואמר, הנה, מהמיינסטרים תבוא הישועה. נמצא את המסלול הזה שהוא גם פשרה, אגב. זה לא ליבה, זה לימודי בסיס, יש שם הרבה דברים בחוץ. אבל זה לא עבד.
מה זה אומר, הפשרה הזאת? תנסה לפרט, מאחר שיש לך תלמידים במערכות הדומות לזה וכן הלאה. שנייה, זה לימודי מתמטיקה ברמה של כמה נקודות, לימודי אנגלית ברמה של כמה נקודות. תנסה לנרמן לנו את זה במונחים של, אתה יודע, הסטנדרט שהמאזינים שלנו אולי טיפה יותר מכירים.
קודם כל, לימודי חול מלאים נקרא לזה, הם כוללים גיאוגרפיה, אזרחות, חברה, היסטוריה, ושאר מקצועות מדעיים, וכל הדברים האלה לא אמורים להיות בפנים. זה נמצא בליבה, חלקם לפחות נמצאים בליבה.
בסדר, אבל בהיקף של מה ש... הם לומדים יותר, התלמידים אחרים, לומדים מהבוקר עד הערב, אז השאלה הם עושים גם וגם, או שהם עושים, אתה יודע, עדיין 90% מהזמן שלהם לימודי תורה, ומקבלים משהו שהוא חמישית ממה שתלמיד רגיל מקבל בבית ספר ממלכתי, במונחים של גיאוגרפיה ומדעים.
גם בבתי ספר הכי מתקדמים ששמים דגש על השכלה, הרוב מוקדש ללימודי קודש, זה חייבים לומר, אבל הם מקדישים שעות ארוכות גם לכל שלל המקצועות האלה. המסלול הזה של לימודי בסיס שהתגבש עם בז כלל רק אנגלית, מתמטיקה ושפה, דקדוק.
מתמטיקה באיזה רמה?
אז זה מאוד, בגלל שזה
התחיל... לא 5 יחידות, אני מאיזה נחש.
זה התחיל כפיילוט, והתלמידים היו אמורים לעבור איזושהי תהליך של בחינה. כאילו, השנה הראשונה אפילו הם לא אמורים ללמוד שום דבר. הם אמורים להיבחן, להבין את רמתם, ועל בסיס זה לבנות תוכנית לימודים. אז אנחנו, זה היה מוקדם מדי כבר לקבוע כמה יחידות הם יעשו.
זה הדבר הטרגי, שמדובר בחברת לומדים, עם אנשים שבאמת מוכנים להשקיע הרבה מאוד שעות מהיום שלהם בלימודים.
ויש להם
יכולת, ויש חריפות, ויש התפלפלות, ויש הרבה מאוד דברים, רק אין את הדברים שמאפשרים להם, כשהם יוצאים לשוק העבודה, לקבל 15 או 20 או 30 אלף שקל, ולא שכר מינימום. טוב, אנחנו נעקוב אחר העניין הזה. נתי טוקר, תודה
שהסברת
לנו את מה שצריך. תודה
רבה.
שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
היי רוני.
כתבת הבריאות, בוגרת אינספור סכסוכים במערכת הבריאות, וכרגע מטפלת בסכסוך הנוכחי של המתמחים, שבעצם אתמול לפחות דווח שהמשמרות שלהם הולכות להתקצר, זה מה שראש הממשלה אמר, מ-26 שעות ל-16 שעות, זה כאילו שיקצרו לנו יום עבודה מכמה, מ-8 שעות ל-5 שעות. זה נשמע דרמטי, האם זה סגור, תפור ונעול, כאילו.
לא, מה, מה זה, אתה עובד 8 שעות? אני לא ידעתי.
נגיד.
רק איתי אתה עובד חצי מזה, מה, מה עם כל השאר?
אבל אני לא מדווח לך מה אני עושה בשעות
אחרות. לא, אתה לא מדווח בשעות, אבל תשמע, אני לא עובד 8 שעות, מה אני אגיד לך?
אתה כמו המתמחים, אתה עובד 26 שעות ביממה.
לפחות.
אז התשובה הקצרה היא לא. לא, זה לא, זה ממש לא סוף פסוק. לא קרתה אתמול דרמה אמיתית. וזה די מורכב, אם אתם רוצים אפשר לפרק את זה.
מה זה לא דרמה אמיתית? אם יושבת הראש של האיגוד של המתמחים הלכה והחזירה, או אני לא יודע מה, הקפתה את מכתבי ההתפתחות הדרמטיים, אז איך זה לא דרמטי?
אז בואו נעשה סדר, כי יש פה, זה כל כך מורכב וכל כך רב משתנים ואינטרסים.
אני רוצה לדווח לך שבתי חולים ובקרב קהילת הרופאים בישראל לא מדברים על שום דבר אחר חוץ מהנושא הזה. לא מעניין אותם.
כבר הרבה מאוד זמן.
לא להגזים, אני לא אגיד שלא מעניין אותם החולים במחלקות, אבל באמת זה הנושא האחד שמטריף את כל המערכת כבר, באמת.
ללא שום ספק, ואני גם לצערי לא יש את בשרות, ולפיד הוא לא הקוסם שבא ושלף פה איזה שפן שיגמור את הסיפור הזה.
אז מה קפץ עליו? לפני שנרד לפרטים, מה קפץ עליו? מה קרה שהוא בעצם יצא עם הודעה?
פוליטיקה.
מה שקרה זה קודם כל אנחנו בתקופת בחירות.
כן, אבל אתה גם מתבזה כשאתה מדווח על דברים שלא קרו.
לא, לא, תכף נעשה סדר, זה לא שלא קרה שום דבר, אבל מה שקפץ עליו זה שבעצם היה עכשיו את הסיפור הזה של המחאת המתמחים, שהגישו מכתבי התפטרות, וחלקם גם שבתו רעב, מעטים אמנם, והוא רוצה לפתור את זה, אני מאמינה שהוא רוצה לסיים עם הדבר הזה לפני שהוא הופך להיות יותר גדול, מהצד השני, היו הרבה אנשים בתוך מערכת הבריאות שקיוו שככה המחאה הזאת תדעך מעצמה, אבל בסופו של דבר, אני, איך שאני רואה את הדברים, לפיד רצה שהסיפור הזה ייגמר, כמו שסיפור המורים ירד מהשולחן, שגם הסיפור הזה ירד מהשולחן. ולמעשה, בוא נראה מה הוא נתן, איזה הישג הוא נתן למתמחים פה, ותראו שההישג הוא לא איזה הישג גדול. מה שהוא נתן פה זה בעצם איזשהו מכתב ששלחה המנכ"לית המשרד שלו, נעמה שולץ, לרם בלניקוב, מנכ"ל האוצר, שאומר, תעבירו את ה-66 מיליון שקלים שסיכמנו עליהם כבר לפני כמה חודשים טובים, לטובת תקנים לפריפריה, כדי להתחיל להיערך, כן? לא להקדים, להיערך למתווה קיצור התורנויות שיתחיל רק בעוד שנה. כלומר, הוא לא, אין פה דרמה של להקדים לעכשיו את קיצור התורנויות או לקצר מחר בבוקר, אלא רק להעביר את הכסף שכבר סוכם עליו, כדי שמנהלי בתי החולים יוכלו לגייס מתמחים.
אבל על המתווה של הקיצור, מ-26 ל-16 שעות, יש הבנות, יש הסכמות, או שזה יש הבנות, אבל אין נקודת יציאה בזמן הקרוב, אלא רק בעוד שנה.
אז גם על השאלה הזאת, התשובה היא לא פשוטה. יש התחייבות שלטונית. יש התחייבות שלטונית של משרד הכלכלה ושל הממשלה בעצם לקצר את התורנויות במתווה הזה של 16 פלוס 2, אבל עדיין, אחרי כל ההבטחות השלטוניות ואחרי ההיתר שנוסח על ידי משרד הכלכלה, עדיין יש התנגדות מאוד מאוד גדולה בשטח, גם בבתי החולים, בהסתדרות רפואית, באוצר, יש קואליציה כזאת של ארגונים מאוד מאוד חזקים, שחקני וטו, שירותי בריאות כללית.
שהם נגד המתמחים.
נגד המתווה הזה, נגד המתווה של הקיצור ל-16. נגד המתמחים למעשה. הם יגידו לך, אנחנו לא נגד המתמחים.
לתת תנאים של רק 16 שעות משמרת למתמחים, זה מה שהם
צריכים. נגד המתווה הזה של קיצור ל-16 פלוס 2.
מאיזה נימוקים?
מהנימוק שאין מספיק רופאים כדי לעשות את זה. וזה הכניס כאוס למערכת, ושאין עדיין הסכם שכר שידאג לשכר של המתמחים אחרי שקצרו להם ככה את התורנויות, ושלל נימוקים שכאלה. הנימוק המרכזי הוא שבעצם זה יפגע במטופלים, מכיוון שאין מספיק, אין מספיק רופאים כדי לאייש את המשמרות.
שבעצם גם אם תדחי את היישום של זה לעוד שנה, גם אז לא יהיו מספיק רופאים. זה לא שאתה בשנה מצליח להכשיר פה כמות גדולה. ולכן,
אבל זה לא יכול להיות שהם לא צודקים בנקודה הזאת. אם היום המתמחים עושים 26 שעות, והם יורדים ל-16 שעות, או 16 פלוס 2, ואין תקנים חדשים, או מתמחים חדשים, או אנשים
שמחליפים אותם... תקנים זאת בעיה קטנה מאוד. לא, בסדר. תקנים זה כסף.
אני מסכים, אבל לצורך העניין, אם אין רופאים, אז אין רופאים. זאת אומרת, לא יכול להיות שזה יכול להיגמר בירידה מסוימת באיכות הטיפול הרפואי.
אז אני אתן לך את התשובה של הצד השני, שאומרת, א', יש לא מעט רופאים כרגע שמחכים להתמחות ויכולים להיכנס לשת התקנים האלה, והתשובה המרכזית היא שבעצם המהלך הזה הוא מתוכנן להיות בצורה מאוד מדורגת, שמתחילה רק ב10 בתי חולים בפריפריה, ורק בחלק מהמקצועות, ורק אם הם מצליחים להשת התקנים, כלומר עם איזה שהם איזונים ובלמים. זאת התשובה שמשרד הבריאות ייתן לך על העניין הזה. עכשיו, פה אנחנו נכנסים לדבר השני, שהוא כאילו הדבר שהטריף את כל הצדדים אתמול יותר מכל, וזה המכתב, הדבר הנוסף שקיבל ארגון מרשם, וזה המכתב של אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה. מכתב שהיא, תמוע אם תשאלו אותי, שהיא שלחה למנהלי ומנהלות בתי החולים במרכזה, כלומר, של כל בתי החולים, לא רק של הפריפריה. ואמרה להם, תשמעו, אם יש לכם את האפשרות, היכולת והרצון, אני מזכירה לכם שמותר לכם לקצר את תורנויות המתמחים אצלכם כבר עכשיו, כבר מחר בבוקר. וגם מנהלי בית החולים וגם מנהלי מחלקות אפילו.
זאת אומרת, כל מנהל בית חולים ומנהל מחלקה יכול לעשות מה שהוא רוצה.
מה שהוא רוצה. עכשיו, אז אני אגיד לכם מה זוי קצת במכתב הזה בעיניי. מה שזוי בו זה שהוא בעצם, המכתב הזה לא משנה את המציאות בשום צורה. היא אפילו כותבת בעצמה במכתב, הדבר הזה כבר מותר לכם, אני מזכירה לכם שעל פי היתר, אין שום מניעה שתקצרו את התורנויות פעם אחר בבוקר.
אבל זה אני לא מבין מה זה אומר. עכשיו, כל מחלקה שהיא באופן טבעי פחות עמוסה, מטעמים של סוג הרפואה שהיא מטפלת, אז תקצר את התורנויות.
לא רק זה.
ובמחלקות עמוסות, אז שם התורנויות יישארו בוודאי ללא שינוי, כי מנהל המחלקה לא יזיז כלום.
זה מלא. העניין הוא שמה שזה בעצם, המשמעות היא שבתי חולים שיש להם את האפשרות הכלכלית, דהיינו, יש להם קרן מחקרים מאוד עשירה והכנסות, ובואו נדבר על הילד בשמו. בתי חולים החזקים במרכז, הם יוכלו להתחיל לקצר, תיאורטית, אני לא יודעת אם הם יעשו את זה, זה עוד הכל מאוד בבלגן, אבל הם יוכלו מחר בבוקר לקצר תורנויות, ואז מה עשינו בזה? ברגע שעושים דבר כזה, רק מרחיבים את האי שוויון.
נכון. עכשיו, ואז זה... צריכו לתגמל עוד יותר אנשים כדי שיעברו לפריפריה, נכון, ועם אלה כן. שם השירות הוא פחות... נכון. פחות טוב נקרא לזה.
נכון, והאבסורד הוא שבעצם, שוב, אין בזה שום דבר חדש, זה רק מין סוג של מכתב סמלי, איזושהי רוח מפקד שככה...
לא, לי זה ברור שלפיד, כל מה שהוא רוצה זה לקבות כל שריפה אפשרית בדרך לבחירות, ושקט, ולהראות גם הישגים שהוא יודע לפתור משברים.
נכון, ופה נוספת עוד טענה, אז אומרים, הוא קורץ לבייס, כי הבייס שלו זה במרכז, והוא קורץ לבייס במרכז, ולכן המכתב הזה של אורנה ברביבאי, זה גם טענות שנשמעות כלפיו. יש המון זעם מכל הכיוונים היום במערכת, למרות שזה מהלך מינורי, כמו שהסברנו.
האמת היא שכל הצדדים גם לא מאוחדים, זאת אומרת, גם בתוך המתמחים יש קבוצה שממשיכה כרגיל, ובעצם לא כך מפריע לה, חושבים שכך אפשר להתקדם יותר מהר מבחינה מקצועית, ויש את החבר'ה שבאמת עם המכתבי התפטרות וכן הלאה, שרוצים לשנות את האופי. זאת אומרת, כל אחד מהצדדים בתוך עצמו הוא גם כן מפולג ומפוצל עם אלף דעות.
ואל תשכחו שיש פה גם את עניין...
בוודאי, הרופאים.
לפיד מול ליברמן, וזה ש...
לפיד מול ליברמן בדרך כלל הם תורמים שני אלה.
אז זה של נעמה שולץ, שלחה את המכתב, שבעצם סוג של נותן הוראה למשרד האוצר, תעבירו את הכסף.
כן, זה ליברמן.
זה לא אומר שהכסף באמת יעבור, ואני כבר מהבוקר שאלתי את משרד האוצר באופן רשמי, האם אתם מתכוונים להעביר את ה-66 מיליון האלה? נעניתי שהנושא בבדיקה, ונכון להקלטה הזאת, עכשיו הוא עדיין בבדיקה.
אגב, אני דווקא רואה פה גם בייס של לפיד וגם בייס של ליברמן. סך הכל, ליברמן גם כן מייצג, נגיד, ציבור העולים, עדיין, חלקם עובדים במערכת הרפואית. אז מה רע להם לפנק את ה...
כן, אבל אם נדבר פוליטיקה לחצי שנייה, אם אנחנו מדברים על הבייסט ועל בעצם על מחנה רק לא ביבי, זה יריות בתוך הנגמש הפנימי.
יכול להיות, ויכול להיות שזה איזשהו ניסיון, לא יודעת, לכל צד למצב את עצמו אחד מול השני. אני מניחה שלפיד היה מאוד שמח אם לא היה, אם היה נמנע ממנו המאבק הזה עם ליברמן, אבל ליברמן כבר דיבר היום באיזשהו כנס ומאוד יישר קו עם אגף תקציבים שמתנגד לנושא הזה, והוא באמת הלך על הקטע הזה של הפריפריה, ואמר שזה ספין, פופוליסטי.
אתה יודע, זה מזכיר לי את העניין שדיברנו
עליו. אגב, זה קצת מעצבן אותי מה שאמרת עכשיו, אתה יודע למה?
לא, זה מזכיר לי את העניין של המטרו, כי הרי מה הוא ילמד מזה לפיד? שלעשות משהו לפני בחירות, זה רק צרות מביא לך, והוא כבר לא עושה שום דבר במטרו, כי הוא יודע שזה רק צרות, למרות שצריך. עכשיו על קשקוש יחסית של 66 מיליון שקל לפריפריה, נהיה בלגן. המסקנה שלו תהיה שהוא לא מדבר על שום דבר ולא עושה כלום.
אבל גם לא לעשות כלום יש מחיר בנושא הזה, כי...
לא אלקטורלי.
לא בטוח.
כרגע המדיניות של לחנוק שריפות או להשאיר אותם כמה שיותר באמת על אש קטנה כדי שלא יתפוצץ.
לא, מה זה לחנוק? לחנוק זה אתה מסתכן, אתה נכנס לאיזשהו מקום, יש לך 50% סיכוי להתלכלך בבוץ.
תשמע, אלוף ישראל בלחנוק שריפות כאלה, לדחות אותם ולבעוט אותם אל העתיד, היה נתניהו. הוא יודע לעשות את הדברים האלה. לפיד הוא, נקרא לזה סטאג'ר בתחומים האלה.
והנושא הזה של...
הוא מתמחק.
הנושא הזה של קיצור תורנויות כבר נדחה ומוסמס חודשים אגבי חודשים. אני הרי כמה פעמים התראיינתי אצלכם פה בפודקאסט על הדבר הזה.
וגם את תתראייני עוד כמה פעמים.
ברור, וכל פעם יש איזו בעיטה אחרת, כאילו, לכיוון, למרחק של הכדור הזה. אז, וברוך השם, יש לנו פה הרבה מאוד תקופות של בחירות, אז כן, בסוף זה יוצא.
אגב, אפשר לחנוק את זה או לגלגל את זה עוד חודשיים, לעבור את הבחירות, כאילו, בלי שיהיו פה שריפות גדולות מדי?
בכל הקשור לנושא משבר המתמחים, אני תמיד אומרת שנורא קשה להתנבא, אז גם פה, אבל כן, יש גם את האפשרות הזאת. יכול להיות שעכשיו בעצם זה יגיע לפתחו של בית משפט, ושם זה שוב ייכנס לאיזושהי סחבת משפטית.
או שתשמע את בנימין נתניהו מבטיח עכשיו לכל המתמחים שהם יעבדו רק 15 שעות, וגם יקבלו חבילת שמפניה.
למה 15?
אני אגיד לכם מה לא נראה לי שיקרה.
ויקבלו חבילת שמפניה הביתה אחרי כל משמרת.
אני אגיד לכם מה לא נראה לי.
כי להבטיח לפני בחירות זה לא בעיה.
מה לא נראה לי שיקרה זה שאני חושבת שהמתמחים לא יוכלו שוב פעם להגיש מכתבי התפטרות, זה כבר היה פעם שלישית שהם הגישו, ואנחנו רואים...
כמה פעמים אפשר לעשות זה איך זה...
אנחנו רואים שזה הולך ומתמעט מפעם לפעם, הנשק הזה איבד מכוחו.
מה אפשר לעשות אחרי שביתת רעב?
שביתת שתייה, כי בשביתת רעב שותים מים. יפה, רוני, אז תעקבי בשבילנו מגיעות התפתחויות, אנחנו כאן 24/7.
תודה רבה, ואני מקווה שלא בלבלנו את
המשמרות שלנו, לא נגמרות.
לא בלבלנו, אבל גם לא, לדעתי, לא הורדנו את כל ה, אתה יודע, את העננים האחורים האלה שנמצאים מעל הסכסוך הזה.
זה קשה מאוד, להוריד.
קיצור, תישארו בריאים ואל תגיעו לחדר מיון.
בהחלט. תודה רבה, רוני.
תודה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה, תודה, תודה.
ותודה רבה גם לדן ברומר שעורך אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.